שלום וברכה. אנחנו היום רוצים לעסוק פרשת כי תצא בנושא של מצוות שילוח הקן. ננסה קצת להבין את מה הרובד הפנימי של הסוגיה הזאת. פסוקים בפרשת כי תצא: כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ אפוחים או ביצים, והם רובצת על האפוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. מה צריך לעשות במצווה הזאת? שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארך את הימים. המצווה הזאת היא מצווה שהיא מאוד מאוד נסתרת. לא מובן מה עניינה שאדם לוקח, הוא מגיע בדרך, פתאום הוא רואה איזה כן, ויש לו מצווה לשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. מה עניינה? ואדם זוכה לזה, כתוב בתורה, שכרה בצידה, למען ייטב לך וארך את הימים. איזה שכר עצום, מה בא לעשות כזה דבר? אנחנו ננסה היום ללמוד ככה דרך החסידות, לאט לאט להתחבר אל הדברים, להבין את הערך של הדברים. צריך לדעת, במשניות יש פרק שלם, מסכת חולין, שעוסק בפרק שילוח הקן. זה פרק י"ב במסכת חולין, שם מי שיוצא לעסוק בכל הסוגיה שם, זה פרק י"ב, שם כל הפרק עוסק בנושא של מצוות שילוח הקן. אנחנו נקרא עכשיו בדף את המשנה הראשונה שפותחת את הפרק הזה. קצת נסביר, קצת רקע, ואז ניכנס קצת לתוך עומקי התורה, מה זה המצווה הזאת. בסדר? כתוב במשנה, במסכת חולין, זה גם כמובן בגמרא בדף קוף למתחת עמוד ב', שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ. כן? זה לא רק בארץ ישראל, אלא גם בחוץ לארץ. בפני הבית, ושלא בפני הבית, גם כשהיה בית המקדש קיים וגם שלא. בחולין, עופות של חולין, אבל לא במקדשים. זאת אומרת, אם אדם מקדיש איזה עוף שהיה לו, אז אם הוא הקדיש אותו ופתאום הוא ברח לו, הוא רוצה לתפוס אותו, אז זה אין את המצווה לשולחו, לא במי שהקדיש איזה עוף מסוים. יש חומר, יש איזה חומרה בכיסוי אדם משילוח הקן. יש מצוות שילוח בעופות, מצוות אדם שוחט עוף, יש מצוות כיסוי אדם. שכיסוי אדם נוהג בחיה או בעוף, במזומן, ובשינו מזומן, זאת אומרת, בעצם מה שאדם יש לו בתוך הבית וגם שיש משהו בדרך, זה נקרא מזומן. ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף, דווקא בעוף ולא בחיה, ואינו נוהג אלא בשינו מזומן. זאת אומרת, אם זה בתוך הבית, אין מצוות שילוח הקן, אלא רק מה? אלא רק שאתה מוצא את זה בדרך. אתה הולך בדרך ואז אתה מוצא את המצווה הזאת. איזו שינו מזומן? כגון אווזים ותרנגולים שקיננו בפרדס. זאת אומרת, אם יש לנו משהו במקום שלא משתמר, זה פרדס, אז כל האלה זה נקרא מזומנים, שאינו מזומן. אבל אם קיננו בבית, אם האלה היו בתוך הבית, כמו שאדם יש לו איזה קן בתוך הבית, וקן יונה הרדסיות, שגם יונה בר שגודלים בבתים שלהם, זה קינים בבתים, למה הרדסיות שהורדוס היה מגדל אותם בביתו, בארמונו, פטור משילוח. אז זה בעצם, נמשיך עוד טיפה קצת. רבי עוף תמה, זה בעצם משנה הבאה, עוף תמה פטור מלשלח. אם יש לנו קצת, יש לנו עוף, דווקא עוף טהור, אבל אם זה עוף תמה, פטור משילוח הקן. עוף תמה רובץ על ביצי עוף טהור. עכשיו יש לנו משהו כאן מעניין. אתה רואה איזה עורב שרובץ על הביצים של היונה. או טהור שרובץ על ביצי עוף טמא. אומרת המשנה, פטור מלשלח. למה? צריך דווקא שהאם היא תכונן, ויצא לתורה, ואת הבנים תיקח לך, לך. אז בגלל שאת, מה זה לך, שאתה יכול אפילו לאכול מזה או משהו כזה, אבל אם זה לא לך, הם ביצים שעוף טמא, אתה לא יכול לקחת את זה לעצמך, אלא זה לכלבים. אז דבר שאין עניין בזה, אז לא עושים את זה מצד שילוח הקן. אז אנחנו צריכים שעוף טהור על קן טהור, דווקא על אותם בנים. קורא זכר, לפעמים בעצם רואים מזוג יונים, שמה שה... שהזכר עוזר לנקבה בדיוק כמו, כמו שהיא עוזרת, אז הוא גם כן משתתף במצוות גידול הזה, והוא גם דוגר על, על הביצים. מה היא מיימן עכשיו? הוא לא יודע אם זה עכשיו בדיוק הזכר או הנקבה. מה עושים? יודע לי, היה לי את המצווה הזאת, אמרתי, לא יודעת אם זכר או נקבה. זה שום שבעצם יש זמנים ביום שמתחלפים, בדיוק בלילה או ביום. אז אתה יכול לדעת אם זה נקבה או לא. רבי לזה מחייב, כי למה? כי היא אומר, כי עצם הקומה הזכר והנקבה, זה אותו דבר. כי אם זוג יונים, אז אחרים פותרים. למה? כי שלחת שלחת האם, אתה צריך דווקא האם, ולא הזכר. תודה רבה. אז אנחנו צריכים להבין אם ככה, מה זה הסוד של המצווה הזאת, שדווקא אוף טהור, וזה רק בדרך, וזה רק צריך לרבוץ על אותו כן טהור, ולא מתחלף, ולא איזה משהו אוף טמא, וגם צריך להיות דווקא נקבה ולא זכר. מה מסתתר במצווה הניסרת הזאת, שאדם גם זוכה לזה, לאריכות ימים? בסדר, נסביר קצת רקע של הדברים. תחילה נאמר, מה זה הפעולה הזאת של אדם שנפטר מהעולם? מה קורה בעצם? האדם, הקדוש ברוך הוא בעצם בא, ושלושה שותפים באדם. הוא יוצר את המציאות של הגוף, ואז כתוב שאבי ואמו, והקדוש ברוך הוא שותפים באדם. מה קורה ביום הפטירה? הקדוש ברוך הוא לוקח את שלו, את הנשמה, ומשאיר למי? לאבא ולאמא את הגוף. אז מה קורה כאן בעצם במצווה? הוא משלח את האם, ואז את הבנים תיקח לך. הפעולה של מיטה בעולם זה בעצם הקדוש ברוך הוא משלח את הנשמה, ומשאיר את הבנים, את הגוף, להורים, או לאותם בני משפחה. אז הוא אומר, כשאדם משיג את ההבנה הזאת בתוך חייו, מה הוא עושה? הוא עושה איזה משהו שנקרא כמו מוות. הוא לוקח את הזה, משלח את האם, את הנשמה, ואת הבנים לוקח לך. אז אם ככה, אתה לא צריך, אדם לא צריך למות. למה? כי הוא כבר, הוא הכיל את דרך הפעולה הזאת כבר בחייו. אז אם יחיל את הדרך פעולה הזאת בחייו, כאילו כבר יחיל את המהלך הזה, אז דוחים לו את המיטה. למה? כי כבר היינו את המספסק הזה של מוות, של שהנשמה הולכת והבנים תיקח לך, הוא עשה את זה כבר בחייו. ואז למען, יש כאן למען, כן, יאיכון ימיך. זה בעצם התחיל קצת להתחיל להכניס אותנו לעומק הסוגיה. יש דיון פוסקים, האם אדם, מה עושים הביצים? האם הוא עושה, משתמש בביצים האלה למאכל, מגדלם, או זורק אותם, אכזריות, יש דיון בפסקים בנושא. אנחנו ננסה לראות קצת רמזים, ממפרש למפרש, אנחנו נתחיל מהכלי יקר. בסדר? על פרשה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך עולם שקונה דורו. חזק וברוך. אומר הכלי יקר, פרק ב' פסוק ז', למה ניטב לך ואריך את הימים? לשון זה נאמר גם, זה כיבוד אב ואם, בדיברות שניות. ולשון למה ניטב לך משמע שממילא נמשך לך טובה מזה. והנה בכיבוד אב ואם הדבר פשוט, שאם תכבד אביך ואמך, אז ממך יראו בניך, וכן יעשו לך גם לך שגדלו. אדם מקבל את ההורים שלו, אז גם ההורים, הילדים רואים ככה שאיך אתה מתנהג עם ההורים, וככה מתנהגו כמוך. וכן כשיראו בניך שילוח האם בעופות, ילמדו קל וחומר, שאם אתה נועד כבוד המולידין, אפילו בעלי חיים, קל וחומר שינהגו כבוד במולידיהם. זאת אומרת, מה אתה עושה? אתה מגדל אחרי זה את הגוזלים, אתה מתנהג ראוי לגוזלים, אז הבנים הסתכלו, מדוות חינוך, ואז הבינו שצריך להתנהג גם כן עם הילדים בצורה נכונה. שכר שניהם אריכות ימים? למה? מסביר הכלי יקר. לפי שתי מצוות אלו מחזקים האמונה בחידוש העולם. כי כמו שיש סיבה לכל סיבה הוא משתלשל הדבר עד הסיבה הראשונה, התברך. כך, כל נולד יש לו מוליד עד המוליד הראשון, התברך, ואליו ראוי לחלוק כבוד. מכבודו התברך חלק לכל המולידים, המשתלשלים מאיתו התברך מסיבה לסיבה. עכשיו בואו נראה מה הוא מסביר. על כן הזכיר בכל מקום שמירת שבת אצל מצוות כיבוד אב ואם. למה? כיבוד אב ואם זכור אותם שבת לקדשו. מה זה קשור אחד לשני? כי השבת הבא לזכר חידוש העולם גורם לקיים מצוות כיבוד אב ואם. להוציא מדעת מאמיני הקדמות, האומרים כי אין העולם שום תתחלה. והכל מוכרע במציאות, ולפי סברתם הנברא, אין יתרון המוליד על הנולד. ואנחנו מאמינים שהמוליד הראשון התברך חלק מכבודו לכל המולידים המושפעים מאיתו התברך. עכשיו בואו נסביר. זאת אומרת, נסביר קצת הרקע של הדברים. יש, כביכול תורת האבולוציה, יש בזה משהו רוחני. הרב קוק מסביר גם כן. לדוגמה, האמבה, האם יש קשר בין הזרע לבין האב? אין כלום. הדגים. כך נלך שם בעיה מהדגים. הדגים, האם יש קשר בין מה שהם מולידים לבין האבא ואמא? לא. הם מולידים השריצים וזהו. מתחילה לעלות לעוד דרגה. מתחילים לעבור, נגיד עכשיו, למשהו שעובר בין הים לבין היבשה, הראשנים, הצפרדיה, יש משהו, אין קשר. הולכים אל העופות. העופות מה עושים? מולידים ביצים, דוגרים עליהם, ואחרי זה מה? שולחים אותם, עוף גוזל. עולים אל החיות. החיות, הן מוכנה לשמור, האם, לא משנה איזה חיה זאת, היא שומרת על גוזליה באיזה צורה, יכולה להילחם, למות על הגוזליה. אבל מה? אבל אחרי זה היא גם כן, הם בעדרים, בא הזכר ומגרש את אותם זכרים, זה יכול להיות נמרים, יכול להיות עריות, וזה נגמר. כשעולים לדרגה יותר גבוהה, לאדם, אז הקשר בין האבות, בין ההורים לבין הילדים, זה קשר שמה שהולך לאורך מה? כל החיים. רואים את זה אפילו שבגויים, שיש להם מצוות כיבוד אב ואם מאוד גבוהה. כמו אדם בן עטינה, וגם עשיו, וכן הלאה. וכשעולים לדרגה הכי גבוהה, כתוב שבסוף נגיע לגאולה העתידה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, ומה הוא יעשה אליהו הנביא? וישיר לבנים הבנים על אבות ובנים על אבותם. לאבות הבנים ובנים על אבותם. בסוף בעצם, ככל שאתה יותר רוחני, הקשר בין הדורות הוא יותר עמוק. ככל שהוא דגת חיה, אז אין קשר בין המוליד לנולד. כמו שאתה עולה בדרגות רוחניות, נוצר קשר בין ההורים. חזרת בתשובה? הקשר שלך להורים צריך להיות יותר טוב. הם מפריעים לך, הם מעצבנים אותך. הדרגה הרוחנית הגבוהה, זה הפוך. קבלת ימיך ותימך. טוב, יש כאן מפריעים לך במצוות. עדיין אתה מחויב בכבודם. וזה בעצם ההורים. אמרו חז"ל, קיימת מצוות שילוח הקן כתוב במתן חומה. זה אותם כיבוד אב ואם משילוח הקן. מטעם זה שמח המצווה למצוות כי תבנה בית חדש. אמרו חז"ל, קיימת מצוות שילוח הקן, תזכה לבנות בית חדש. מה זה קשור? כתוב במדרשת החומה. מה העניין זה לזה? לפי שמצוות שילוח הקן מביאה לידי אמונת חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא בנאו וחידשו על קן, בנאו וחידשו, על כן מידה כנגד מידה. תזכה גם אתה לבנות בית חדש. וזה יסוד האמונה שכתוב, צדיק במעלתו יחיה, כי על ידי האמונה הוא דבק במקור חיים, על כן שכרו איכות ימים. והכן דרשו בדברים רבה, על שילוח הכן, פסוק אור החיים פן תפלס, זאת אומרת, אנחנו מבינים כאן שיש משהו עמוק. מה? איזה משהו עמוק? חידוש העולם. חידוש העולם מתגלה בנושא של מצוות שילוח הקן, אנחנו עושים להבין למה הרמז הזה של חידוש העולם בא לידי ביטוי במצוות שילוח הקן. הכלי יקר מסביר שיש איזה קשר בין המולידים למשתלשלים, כמו שהסברנו, שככל שאתה יותר עמוק, אז יש קשר בין המוליד לנולד. ומה זה קשור? הקדוש ברוך הוא. תגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הפילוסופים מציגים בכוזרי, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא לא קשור אבל אליו. אנחנו בעצם מגלים שמה, כיבוד אביהם, שמה, שאתה קשור בראת העולם, אבל יש קשר בין הנברא לבורא בנברא. הוא קשור אלינו עדיין, בראת העולם, אבל לא נשאר בזה, הוא קשור, הוא תמיד מחיה את הכל, מסובב הכל, קשור, הוא עדיין קשור אלינו. אז זה דבר אחד, ודבר שני, גם שילוח הקן. למה שילוח הקן? מה אתה עושה? אתה משלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. מה זאת אומרת? מה אתה מראה כאן? אתה מראה כאן משהו עמוק. מה זה? יש קשר. יש קשר, כביכול נראה שמה שיש, אין קשר בין, בין האב למי. יש קשר. אתה אומר, לא, יש. אתה כביכול שלח את האם. אתה מפריד מהבנים. אז מה אתה עושה כאן? אנחנו נראה עכשיו מה זה, מה זה עניין של רחמים, גזרות. מה זה הדבר הזה? עכשיו אנחנו ננסה לראות איך הקשר בין כיבוד אב ואם לסוד הזה שמסתתר, שנראה כביכול מצווה שעשה אותה פעם, זה כאילו, למה? למה שלח את האם? אם אתה נוגע גם כן בביצים, היונה כבר לא עוזבת את הביצים האלה, כי שמת עליהם ריח, היא לא חוזרת. למה? מישהו יש רעיון? מה העניין בזה? למה זה גורם לאריכות ימים? והזברנו בהתחלה משהו אחד, אבל אני רוצה עכשיו להיכנס לעולם החסידות עכשיו. עולם הפנימי, נתחיל מתמידי הבעל שם טוב, בת ישראל, רבי ישראל מאפתא, שמסביר בבת ישראל, הבעל שם טוב, נתחיל קצת להיכנס לצדדים הפנימיים לנושא של שילוח הקן. בסדר? יש לך רעיון? עידו? כן. אנחנו נראה שאנחנו בעצם רוצים לעלות את הדרגה של ה... אם אמרנו שביחס לחיות, העוף, מה הוא עושה? הוא בעצם יורד מה... הוא רק... הוא דוגר על הביצים ואחרי זה הוא שולח אותם. אז אנחנו מראים לו שלא יש קשר. אני לוקח את הביצים, ואנחנו נראה משהו עמוק כאן שמתגלה למה, מה זה הביצים ומה זה האימא. בסדר? אמרנו שזה בעצם מייצג נשמה וגוף. נשמה והגוף. הביצים זה כאילו הגוף של האדם, והנשמה זה האם. וכביכול, כשאדם מת מהעולם, ככה הוא, כשפטר מהעולם, ככה הוא, הנשמה והגוף מתפצלים, ואנחנו עושים את זה בחיים כאן. בואו נראה איך זה מתייחס ליחס הבעלי חיים. בסדר, בואו נראה. אתה יכול לסגור את הדלת שם? כן. בואו נראה את עבדת ישראל ברבי ישראל מאפתא, בואו נראה, זה בעל שם טוב. מקור השלישי. שלח את האם. איתם המדרש. רבי הנאמרי, בדברים רבה, אם אתה מקיים מצוות שילוח הקן, אתה זוכה לשלח עבד עברי, שנאמר, תשלחנו חופשי ממך. יש קשר בין הדברים. כמו שקיימת את זה שילוח הקן, גם עבד עברי תשלח אותו. תשלח אותך לחופשי ממך. וצריך הבנה השכר הזה מה טיבו. ונראה שנרמז בכאן רמז גדול. כי סוד, שילוח הקן כבר נרמז בו סודות גדולות ונוראות, כנראה בזוהר הקדוש ובתיקונים. אמנם, אפס קצהו, מאחת מהנה נבער. כי הנהגה הראויה והישרה לבני ישראל הוא שיעבדו את השם בתורה, במצוות וסור מכל רע, ויהיו קדושים למען, יעלו ריח נירוכם, נירוך בעבודתכם, ותערב לשם כקורבן. וכעוליו יתערר למעלה רצון ונדבה, להשפיע עליהם כל טוב בדין ובמשפט, מידה ממידה. כשעושים רצונו של מקום, נקראים בנים למקום. מדרך האב להשפיע לבנו כל טוב, ואין מקטרג ומונע השפעה. כי מי יפעור פיו לדבר? מדבר שלו כדין להסיט האב שלא ישפיע לבנו יחידו. כל אבא, דרך הטבעית, הוא משפיע על בנו. אמנם, מחז ושלום, אין עושים עצור של מקום. מתעורר למעלה, מונעים ההשפעות בלשון מדבר גדולות. שטנה וכתרוג וידוע כגדולים רחמי השם יתברך, הבניו עמו ישראל. וחופף עליהם, מולמד עליהם, בזכות עליהם, מתגלה מידת הרחמנות, הנקרא בשם אם. אז יכול, מה זה רחמנות? זה אם. האבא, כשנגיד, זה אבא שרוצה להניש אותו, באה אמא מגינה עליו. אז האמא זה רחמנות. למשל, כשהבן עולה, לא הולך בדרך הישר, והוא רוצה להלקותו, מדרך העולם, אמא, תנחמנו, תופס, תעזוב אותו, תעזוב אותו, תעזוב אותו. ואת אומרת, בעלת הניחול, אני חלו. כי מה נעשה לבננו, אשר יצא ממנו, והוא עצמנו ובשרנו? אגם שלנו ראו, יושא שטויות, עם כל זה נרחם עליו. ואז נביא כאן את המקור שבזוהר הקדוש, אנחנו צריכים להבין את הזוהר הקדוש הזה, שחוזר הזוהר הקדוש בכמה מקומות על הנושא הזה. וכן, למעלה מתעוררת מידת הרחמנות משכינת עוזנו, להתפלל עבורנו ולבקש רחמים. וזה נקרא בזוהר הקדוש, אמא רביעה על בנים, אמא רובצת על הבנים, דהיינו שהיא רביעה מסוחרת עליהם, למען לא ישלוט עליהם זר וסטרח. הנה זה נרמז, במידת שלא חכן, דהיינו על כל אחד מישראל, שיעבוד ברו מטבח כראוי, אז ייקח חלק ונחלה והשפעה בדין ומשפט, ולא יצטרך מדת חינם, מדת הרחמנות, ונקרא בשם אם. מה עושה האדם? הוא... רחמנות זה כאילו מרחים עליך, אבל אתה לא ראוי לזה. כי מה? כי אתה רחם עליו, הוא לא ראוי. וזה כתוב, שלח, תשלח את האם, דהיינו תשלח את הדרגה הזאת, ולא תצטרך לה, אני לא רוצה רחמנות, אני רוצה מה? להיות צדיק בדין. העולם נברא כתחילה בדין, ראה שאין העולם ראוי, מה הוא עשה? שיתף את אמו מידת הרחמים. אבל אז כתחילה, מי שיכול לעמוד בדין, זה עוד יותר טוב. אז אנחנו לא רוצים מידת רחמנות, מה אנחנו רוצים? שלח את האם, האם זה, מה זה האם לפי הזוהר הקדוש? זה רחמנות. רק את הבנים, תיקח לך שתהיה מדרגת בנים למקום. ככה מסבירים בהתחלה את העניין בחסידות, על העניין של איך מתייחסים כאן לסוגיה. אז הוא מסביר. כן.
אמרנו שמידת הרחמים
כן
מידת
אם. כן. דין, כן.
כתוב שמתעוררת
דווקא מהשכינה. לא, אז אנחנו עוד מה נראה. אז זוהר כותב שכאילו יש מתעוררת השכינה, למה? כי אנחנו בעצם אומרים, אנחנו רוצים לקבל הערה מצד האבא. ואז אנחנו בעצם אומרים, שלח תשלח את האם. אנחנו רוצים לעמוד שהאבא יאהב אותנו בלי שהאמא צריכה לוותר עלינו, להגיד, לא, מסכן, תרחם עליו. אז כאילו זו דרגה שיכולים לעמוד בדין. אז בוא נראה שזה עכשיו מסביר עכשיו, בוא נראה.
רגע, אני יכול להסיק, אבל אם השכינה
היא
זו
שמעים, אם השכינה שיצאת מתקנת, אם אני לא מדייק, אם הצד נקבי של הופעת, בעצם השם בעולם זה השכינה, ואם אני מתעורר את מידת האם של מידת הרחמים, אני יכול
להסיק שיצאת זכיש, זה קודשא
בריחו. זה דין. זה מידת הנבדה. כן. יש פחד דין, יש פחד רחמים. אנחנו ננסה לראות בעצם, זה העניין של ה... ובגלל זה סוד הפנימיות של המשך שלוח הקן, זה העניין של האם והבנים. והנה ידוע כי מדרגת הרחמנות ולימוד זכות על ישראל נקרא בשם אם ט', כזו שהוא היה, שהוא כותב זכותו של ישראל, אותו מלאך.
אומרים שהוא אחראי על צעת
העולם לפועל. לא, יש לנו הרבה.
צעת העולם לפועל, נקרא לזה ככה.
כן, תראה, כתוב אלישע שאחר, הוא ראה אותו יושב ואז הוא... הוא כפר, ממש, אולי שתי רשויות. שואלים מפרשים, איך הקדוש ברוך הוא נותן למלאך לשבת? הכיסא. איך, מי התיר לשבת? אז אומרים שבגלל שהוא כותב זכותם של ישראל, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את זה, שנתנו לשבת על הכיסא, הכבוד. ואז אלישע בעצם נפל בזה. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב מי שמה, שמדבר סנגוריה על עם ישראל. זה נתת, נקרא, כותב זכותם של ישראל, ונקרא בחינת עבד. גם כשאינו עושים רצונו כראוי חלילה, אז זיווגה על ידי ממתת כאן הודעה. בישראל נקראים עבדים, אבל כשעושים רצונו של מקום נקראים בנים. אז מה זה הממתת הזה בעצם? הוא מבחינת עבדים. ואנחנו נראה שכל העבודה של החודש הזה, אבינו מלכנו. או בחינת אבא, או בחינת עבד. אז עבדים, מה זה עבדים? זה שאתה לא ראוי. עבד, הוא ממש עבודו של בן אדם. בן, זה רחמים. שגם לא רואה. לא, אתה, אנחנו נראה. עבדים מסביר, מה זה עבד? עבד זה לא כתוב, עוד משפט אחד תראה מה הוא מסביר כאן. ישראל נקראים עבדים, וכשעושים רצון של מקום נקראים בנים. הקדוש ברוך הוא קורא להם בנים. וזיווג על ידי צדיק חי עלמין, כמו יודע מספר תיקוני הזוהר, הקדוש ספרים קדושים. עכשיו זה מסביר. שאמר המדרש, אם אתה מקיים מצוות שילוח הקן, אתה זוכה לשלח עבד עברי. מה זה עבד עברי? בחינת ממתת. זאת אומרת, יש כתוב במדרש, במדרש. יש קשר בין הסוגיות. כי אתה זאת שילוח הקן, תזכה לשלח עבד עברי. למה? מה זה עבד עברי? עבד עברי זה ממתת מסביר כאן, אביסו מאפתא. כי לא תצטרך לזה, רק תקבל השפעות בדין ומשפט, כי נתינת האב על בנו כנזכר לאל. אז נכון, אנחנו מכירים תמיד שאב זה בן זה כמו רחמים. אז ההסבר הוא, זה הדגה הראשון, ההסבר הראשון שאנחנו רואים כאן היום, לפחות מהמהלכים של החסידות, שמסביר רבי ישראל מאפתא, שאיך אתה מעורר רחמים, בעצם אתה מעורר משהו, זה בדיוק מה זה רחמים, זה הפוך. זה אתה שולח את האם, שהיא בחינת רחמנות, ואתה רוצה להשיג השגה יותר עליונה. איזה השגה? השגה של המלך. מבחינה שאתה יכול לעמוד בדין, במשפט. וזה ההבנה ש... ככה מסביר בביסמן אבטה, שהזוהר הקדוש מביא שאתה מעורר רחמים, מעורר דברים עליונים. למה? כשאדם בעצם משיג את הדברים, את הצד הרחמים, הוא תשמע, הוא לא ראוי. הוא קיבל מידת הרחמנות. יש דגה יותר עליונה, הוא תשמע, אני יכול לעמוד בדין. יש לך, תקרב אותי אליך. לא דרך האמא, ישר אליך. זה רמז של הבנה ראשונה עמוקה במצוות שיוך הקן, ששלחת האם, תעבוד ישר עם הקדוש ברוך הוא. לא דרך ממתת שכותב סנגורתם של ישראל דרך אותו מלאך, אלא ישר, בחינת ישר אל, בלי משיגות, בלי השגה של אותו מלאך שצריך לעבור דרכו, שממתת שצריך דרך לחפש איזה זכות. שיש צדיק שהוא, מה זה צדיק? שהוא בדין. צדיק זה, שהוא, מה זה צדיק? צדיק שהוא אמת. אדם שעושה את כל המ... שהוא יכול לעמוד בדין, זה צדיק. אז אם אתה בעצם אדם מתחבר לצדיק, הוא יכול לעורר מה? לעמוד בדין. אדם שאין לו את הצדיקות, כל זה, אז הוא צריך לעורר רחמים. הוא לא ראוי. אבל יש דרגה יותר גבוהה, אומר אדם, מתקדם ומתקדם ומתקדם, ויכול לעמוד בדין. זה הבחינה הראשונה. אני רוצה עכשיו לפתוח את זה, כי זה עדיין סתום. אבל אני רוצה שתעשו לך איזה פאזל, כי אנחנו רוצים לראות כמה כיוונים. אחד אמרנו, הנשמה שיוצאת והגוף נשאר. מבחינה אחרת אמרנו עכשיו, שמה שאדם מעורר, שהוא יכול לשלוח את האם, זה רחמנות, ולקבל את העניין של דרך רחמנות, ולקבל את הדרך של הקדוש ברוך הוא בעצם, חשוב בעצמו, זה הדין. שלח את העין והרבנית תיקח לך, זה בעצם צורת הנהגה שאדם דורש מהקדוש ברוך הוא. עכשיו בוא נראה עוד הבנה. בסדר, אחרי תעשה פאזל, אחרי תעשה פאזל לעקוב, אז תבין את הסודות שמתחילים להתבהר פה. עד הסוף. יש כל אחד מביא בחינה אחרת. השם משמואל מסביר, בואו נראה. השם משמואל אומר, מדרש רבה, הפרשה בתפרש עין, יש כמה מקומות בשם משמואל, הוא ממש מפליג במצווה הזאת של שילוח הקן בכל מיני בחינות. אם שלחת מצוות הקן, אתה זוכה לשלח עבד עברי. מה הוא שתשלח את האם? ואם קיימת המצווה הזו, מה זה? אתה מהר, כתוב במדרש, אתה מהר לבוא מלך המשיח. וכן אתה מהר את אליהו הנביא שיבוא. כתוב במדרש, שמה? שאם אתה עושה מצוות שילוח הקן, אתה גורם למעל שיבוא מלך המשיח, ולא רק זאת, אתה גורם לאליהו הנביא שיגיע. להבין כל זה, מה השחייה בעבד עברי, הרי כל הקונה עבד עברי קונה לאדון עצמו. מה זה העניין הזה של עבד עברי? גם זה עבד עברי, זה עבד מאוד קשה. למה? כי כתוב שקונה אדון עצמו, אתה צריך לתת לו את הקרית, שהוא אוכל ראשון, את הקרית שלך הוא צריך לקבל ראשון. קיבלת עבד, קיבלת הפוך, קיבלת אדון לעצמך. הנה כותב אבי אדמור, האדמור, בצהל, כך כותב השם ישמואל, הטעם שעבד עברי יוצא בשש, כי אין שייך שיעבוד לאיש ישראלי רק בחיצוניות, שהיא שש קצוות. העולם הזה בנוי בצורה של מה? אנחנו מכירים שישה קצוות, שש קצוות. פנים אחור למעלה למטה, ימין שמאל, פנים אחור למעלה למטה. זה השגת העולם. שש קצוות. אבל, אז אבי דברי למה יוצא בשש? כי אין שיעבוד לאיש ישראלי, זה סתם, זה בעולם הזה חיצוניות. ובשביעית מהירה בנקודה פנימית, הוא יהודי, נשמה טהורה, יהודי, שחרר אותו. הוא הסתבך, זה רק שש קצוות. ויש לומר על פי זה, הטעם דין עבד עברי נוהג רק בזמן שהיובל נוהג, שיש יובל רק אז יש מצוות עבד עברי. משום שהיובל הוא מקור החירות השביעי, נשפע מיובל כידוע. שבע כפול שבע, אחרי זה אתה מגיע ל-50 יוצא יובל. ובאם אין היובל נוהג, שוב לא הייתה שביעית מוציאתו. ויחס שלו משועבד לעולם, וזה אי אפשר. על כן, אז אין עבד עברי נוהג כלל. עכשיו הוא מסביר איך זה קשור לשילוח הקן. והנה שילוח הקן הוא גם כן ממקום גבוה מאוד. הוא מעורר רחמים למעלה למעלה כמבואר בזוהר הקדוש. והקן שכרה איכות ימים. שהוא מעריך הפין, כידוע ששורש עולם החירות למעלה מכל גוונים, זה למעלה מכל צבע, מכל צד. וזה שאתה שולח, זוכר לשלח עבד עברי, ואין הכוונה שיזכה שיהיה לו עבד עברי, שאין זו טובה גדולה כל כך, כזכר לכוונה, לעולם החירות אתה משלח עבד עברי. אתה משלח, אתה מעורר את הנקודה הפנימית, שהוא לא, הוא, מה זה עבד עברי? הוא לא עבד, יש לו נשמה טהורה, יהודי, שחרר אותו. וזה שאמר גם כן כשזוכה למלך המשיח ואליהו שהם כנגד המוח והלב. מה זה המשיח ואליהו? כתוב שעתיד לבוא, המשיח מגיע יחד עם אליהו הנביא. שתיהם מגיעים יחד. ובואים, השם אני אשלח את אליהו הנביא, כן? הוא מגיע יחד עם המשיח. מה זה? זה המשיח כנגד המוח ואליהו כנגד הלב. דכתיב שלח אורך באמיתך. תמיד יש לנו איזה מאבק בין המוח לבין הלב. כל ספר התניא הוא בנוי בדבר הזה של המוח והלב. וידעת היום, יש לך הרבה ידיעות, יש ישיבות אלוהיך איפה הלב נמצא, זה תמיד מאבק. אתה יודע המון דברים, אבל איפה הלב נמצא, אם אתה יכול לעמוד בה בעניין של... הבנתי, אני יודע, אבל למה אתה נופל? כי הלב לא במקום הזה. החיבור הזה בין המוח ללב זה המושג העמוק, הפנימי, המאבק של העולם. אז משיח כנגד המוח ואליהו כנגד הלב, דכתיב שלח אורך ועמיתך. אורך זה אור של משיח, ועמיתך הוא אליהו, כמו שכתוב, הוא דבר השם בפיך אמת. ואמת מתייחסת ללב ואור למוח, שמאיר המוח ללב, והכל בא ממקום גבוה מאוד, למעלה ממוח ולב כידוע, בשון זוהר הקדוש. עצם הגולגולת שמקיף על המוח, אבן זה. עכשיו, אנחנו מתחיל להיכנס כאן לסוגיה. אנחנו צריכים להבין כאן למה זה קשור למלך המשיח ואליהו הנביא. עכשיו בואו נראה. מדרש רבה, שלח תשלח את האם, ומה שכר אתה נוטל? את הבנים תיקח לך. להבין דברים, דקן הוא התאספות, לכך זוכה לבנים שיצא ממנו הכלל. בואו נבין עכשיו מה הוא מסביר, ותראו זה המקור החמישי שמתחיל השם שמואל לפתוח את הנושא. מה זה כן? מה יש בכן? התאספות. מה זה האם יוצאת והבנים התאספו, מה שיוצא לפועל אתה לוקח, בוא נראה. הוא אומר, השם ישמעו, יש לפרש שהמצוות מלוות אותך, כי עוסק בגשמיות מתגשם. אדם עוסק בכל מיני עבודות, גשמיות, מה קורה לו? הוא נכנס לתוך ההתגשמות הזו, נהיה קצת בעולם הגשמי מאוד, מתגשם. במדרש שלושה הן שהיו להוטים אחר האדמה. ניסו כמה להתעסק בדברים חומריים מאוד מאוד מאוד, מה קרה להם? לא נמצא בהם תועלת. איפה רואים את זה? קין ונוח ועוזיהו. שלושתם, מה ניסו? אומר המדרש רבה, קין, מה הוא עשה? הוא היה איש עובד אדמה, איש אדמה. נוח, מה הוא עשה? גם כן. נטע כרם והשכב התגבת אוכל לו, ומה עוזיהו? קיבל נהיה, קיבל צרת.
כן.
שם כתוב שם, כתוב שם על מה. אבל מה הוא עשה? הוא רצה, זה היה מצד הלאות אחר תד התאווה. אולי מצד האמת. אז הוא בעצם קיבל צרת. מה זה צרת? צרת... אבל תראה, צרת זה כשאדם משיג משהו שהוא לא בבחינתו. הגוף לא יכול להשיג את מה שאתה רוצה. מה זה צרת? לא תמיד צרת זה, מה זה צרת? שיש מעבר, יש איזה ניתוק בין הצד הפנימי לבין הצד החיצוני. או הגוף לא יכול להכיל את זה, כמו שיש עכשיו, כך עכשיו הם כוס פלסטיק, מה הם רותחים, מה יקרה להם? עבטו. אז גם אדם אומר לשון הרע, אז הגוף מגיב משהו אחר, זה לא, אם הוא חי גבייתי, זה לא מתחבר. גם הצד ההפוך, אתה רוצה להתקרב מאוד מאוד אל הקודש, כל מי שיכול לקבל כהונה, כל מי מקבל צרת. אתה רוצה להיות כהן ואתה רוצה להגיע לדרגה שלא לא, לא פי דרגתך, הצרת זה תמיד איזה חוסר שילוב בין מה שהפנים והחוץ. בוא נראה קצת על זה, מה זה קשור אליו. היינו כי האדמה היא הגשם התחתון, מכל. היא החומר הקור. מה קורה עם האדמה? הדבר הכי אחור, הכי מה? כזה שלנו, שלא הולכים יחפים. למה? כל הכתוב ששעת תחת רגליו צריך שיפריד, האדמה מקוללת צריך להפריד בין האדמה לבין האדם. וצריך ללכת, יעשו ללכת יחף. באיזה מציאות בהר הבית, או כתוב, כשאין עליך מעל רגליך, כי אדמת קודש הוא, מקום שיש קודש ויש אין ניתוק, אז אתה יכול להוריד נעליים. אז הוא אומר, הדבר הכי עקור זה האדמה. הכן, מאפילה ביותר, הוא מגשם את השלמות נפשו. הוא מבין את הקיש לכל הדברים הגשמיים. שלפי מסת החירת הגשם שעוסק בו, נפשו מתגשמת. אבל ישראל, נתן להם הקדוש ברוך הוא, בכל דבר, מצוות להשיב את הנפש, לחק אביהם. כי המצוות הן רמח איברים דמלכה. וכמו שהעוסק בדברים גשמיים מתגשם, כן העוסק במצוות נעשה דבוק בשם יתברך. עכשיו בוא נבין, זאת אומרת, יש מאבק בין הצדדים הגשמיים לבין הצדדים הרוחניים. מה קורה? אתה עסוק בגשמיות, אז מה? אתה מתגשם. אתה עוסק גם רק במצוות, אתה נהיה דבוק. זה הפירוש לוויית חנם לראשיך. כי לוויה, מה זה לוויה? לשון חיבור. הפעם מלווה אישי אליי, והיין שמחברים את הנפש בשורשה. והכן בכל הדברים הגשמיים ניתנו מצוות והלכות רבות. יש לנו מצוות בדברים הגשמיים, מה לעשות? מה זה מצווה? צוות, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה נהיה איתו יחד. והנה הולך בדרך שאיננו עוסק בשום דבר גשמי, הייתה הסברה נותנת שאין צריך מצוות להחזיק בו. אומר, טוב, אנחנו עושים כאלה דברים מוכניים מאוד. לא דברים גשמיים. וזו עירבותה שחש השם לאדם גם בזה. אולי על ידי התורך ותירוד הדרך, יסיר משלמותו, ייתן לו גם בזה מצווה למען לא ייפול מלהיות ביישוב הדעת. ולא יתבהל ולא יתבלבל מתוך ותירוד הדרך. הוא אומר, רגע, אני נמצא בדרך, הוא עוסק באדמה, בדרכים. יאללה, הכל לי כבר בבורץ, בדרכים, אני כבר מה? לא קשור. בגשמיות. אז אומר, השם ישמואל, יש מצוות שאיפה באים לך? בדרך. בבית, אתה לא מקבל מזה כזאת, בדרך, בדרך, תוך הדרך, בעצים שם, בתוך היער. ויש לומר שמידת שילוח הקן מסוגלת לזה. מידת שילוח הקן, מה עושה? פוף, מעיפה אותך מהצד הגשמי. כי במדרש, מפני שעסקת בישובו של עולם, בדין, ושתנצל. על כן מסוגלת נמי ליישוב הדעת, היפוך הבעלה והתירות בביבול הדעת שמחובן של עולם. זאת אומרת, אדם עסוק גשמיות, וזה מזה דווקא ייתן בדרך, בחוץ. כשאדם אחוז בכל בדרכים, הוא לא בא באיזון שלו, בא תורה מצווה, דווקא בדרך, מה לעשות? שתנצל לא ליפול בגשמיות. מה זה? איך המצווה הזאת היא מוציא אותך מצד הגשמי שאתה אחוז בו, ומביא לך עולמות רוחניים. עכשיו הוא לא עוד דרגה. בואו נראה. יש להוסיף, קורא שישי. ולומר, שלא סוף דבר שעל ידי שיקיים אחד מישראל מצד שלוח הקן, יבוא אליהו במלך המשיח. הקצמת! בא אחד, עושה מצד שלוח הקן, בגלל זה בא המשיח? ואליהו? שוודאי כבר נזדמנה ממצווה זו לפני כמה בני אדם הקימו. ראינו אנשים שעשו מצד שילוח הקן, ולא בא המשיח. מקום כל עדיין בן דוד לא בא. אחרי שלמה הפימה שדהית בספרים, שהקדושים בין גילו אליהו. ועשי מה אומר כאן. יש כמה ענפי, יש בפועל ממש, ויש שהוא רק בהערת השכל, שמתנוצץ באיש הזוכל הזה. יש כמה סוגי אליהו, הנביא. יש אחד שמה, שאליהו הנביא ממש מתגלה אליך. יש מה? יש רק הערת השכל, פיוק קבלת איזה הערה, איזה חידוש בתורה. יש מה? כל מיני התנצות, איזה משהו, שהבנת איזה משהו, כל זה הגמרא אומרת, מה זה? זה גילו אליהו. אדם פתאום, וואי, הבנתי את כל המהלך של השיעור! זה גילו אליהו. אם ככה לא היית יכול להיות סתום עם זה, לא הבנת, פתאום הבנת איזה משהו רוחני, זה גילו אליהו. יש הרבה דגות שאתה יכול לראות, שזה התגלה אליך. אתה לא ראית, אבל זה ההבנה שהבנת, זה גילו אליהו. תשבית, תרץ, קושת בעיות, זה גילו אליהו. וכך נראה, לפרש מדעית שבזמר לחד עודי, התנערים אפר קומי, לפשי בגדי תפרתך מי, על ידי היד בן ישי, בית הלחמי. וכן, ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי, על יד איש בן פרצי. שאין לו כאן, שאין מדובר כאן מה בכל המזמור הזה, בלחד עודי, לעתיד לבוא. שכל השומר שבת, מה גם היא, ששבת קולתו, זוכה בשבת להערה, מתנוצץ בו אור מלך המשיח. יש בהערת שבת, יש הערה של עתיד לבוא. וכמו שמלך המשיח הוא הגואל הכללי, וכן הרע, והתנצות זו ממלך המשיח, מביאה בלב איש הזוכה לזה גאולה פרטית. כך יש לפרש, שסגולת מצוות שילוח הכן לזכות באמצעותה להערה נפשית ושכלית מאליהו הנביא ומלך המשיח. הוא אומר, נכון, אתה לא מרגיש את זה, אבל אתה מקבל להערה. לא ראית את אליהו הנביא ומלך המשיח שכתוב במדרש, זה ראה איך יכול להיות, אומר לו. כמו שאליהו הנביא לפעמים מתגלה בהבנה, בהבנה שפתאום הבנת איזה משהו גדול, אתה חושב, זה לא, זה גילוי אליהו. אז אומר, את אדם מקבל גאולה והערה, גם אם אתה לא ראית את זה ממש בפועל, במצוות שלא חכן. שזוכה לאליהו הנביא ומשיח, זה פחת הערת בהתנצות שקיבלת באותו זמן הזה. אז מה זה? איך עושים את זה? אז יש לנו כמה בחינות. באמת להבין, לפתוח את הסוגיה שזה, ראינו רחמים, נשמה, גוף, צריך לפתוח את הסוגיה. אפשר להיכנס טיפה לדיבה הראשונים. ואז נעשה פאזל לכל מה שראינו, ואז תגידו לי אתם איך אנחנו מתחברים ומתחילים קצת להעמיק באיזה סוד גדול במידת שילוח הכן. יש, תיבדתי קצת מקור מהאחרונים. ברב, על החזון הצמחונות, יש הסבר של הרב שלמה אבינר על העניין הזה. חז"ל קובעים, כתוב בגמרא ברכות למד גימל, האומר עד כאן ציפון יגיעו רחמך, משתקין אותו. מה זאת אומרת? אנו מחויבים במצוות שילוח הכן, אסור לנו לקחת את האם על הבנים. ואני רואה שהסיבה היא הרחמים על הציפור. אבל התפלל שכשם שריבונו של עולם מרחם על הציפור, כך ירחם עלינו. זה אסור, כי טעם זה אינו הכל. הגמרא אומרת שמשתקין אותו, מה זה שתקין אותו? שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזירות. עכשיו, במורה נבוכים, הרמב"ם אומר, שטעם מידת שילוח הכן היא רחמים. וגם, לפי התרגום ביונתן, המצווה היא רחמים. אז תחליט, מה זה? זה דין או רחמים? מה הסברנו לפי הזוהר? שמה זה? שמסבר השם משמואל, שאתה בעצם שלח את האם, את הרחמים, ורוצה לעמוד בדין. אז עד כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקין אותו. מה זאת אומרת? אומר הרמב״ם, טעם מצווה הוא רחמים. גם מסביר התרגום יונתן. מאיפה לא מדהים? זה כמו האיסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. זה לא ראוי. אדם לשחוט את בנו, אותו ובנו ביום אחד, זה אסור, זה מצווה שהיא... איפה הרחמנות פה? רבי אברהם בן עזרא מסביר שרחמים הם גם טעם המצוות. לא תחוש בשור חמור יחדיו. למה תחשור שור וחמור יחדיו? כי שור... ומה הוא מעלה גירה, וחמור לא מעלה גירה, אז תקל עליו החמור, ואומר, בוא נאו, אוכל טוב, אני לא אוכל. אז יש כאן מה? שזה אכזריות, צריך רחמים. כיוון שמושך השור, שהשור מושך חזק יותר, יש עוד הזוונה. יותר מהחמור, אז החמור ניגר אחריו, אז עוד דעה, למה שמה שזה לא ראוי. וגם אופן השחיטה נקבע כדי למעט צער בעלי חיים. איך עושים את העניין של השחיטה? שגם כמה שיותר לגרום שמה שהחיה היא פחות יהיה לה צער. זה כל מידת הלכות שחיטה. כיסוי אדם. כיסוי אדם. זה צער בעלי חיים, מן התורה. מדוע אם כן משתיקין אותו, את בעל התפילה, אומר, עד כאן ציפור הגאור חמך? מה זאת אומרת? מה זה מה שתקין אותו? אם רחמנות היא טעם המצווה, אז מה זה, למה, מה... כתוב שאם אדם אומר, הרחמים של קושבוך מגיעים עד מה? עד כאן ציפור, וזהו, עד לכאן. כאן זה מידה כאילו יכול של דין, אכזריות. שתוק! למה? הרי רמב"ם אומר בכל האזור שזה רחמנות. התוספות יום טוב מסביר שיש הבדל משמעותי בין זמן לימוד תורה לבין זמן תפילה. אומר התוספות ביום טוב, שאומר התוספות יום טוב, למה בזמן התפילה משתיקים אותו? יש הבדל בין לימוד תורה לבין תפילה. ככה בתוספות ברכות ה' ג', כן רש"י מפרש, רש"י אומר ברכות שם, מה זה בזמן בתפילתו, ככה אומר רש"י. יש הבדל בין תפילה לבין תורה. מה ההבדל בין תפילה לתורה? תפילה אתה מנסה מה לעשות? לעורר משהו, למטה. תורה אתה מנסה להבין דרך השכלית. כלומר, בתפילה אין אומרים טעמים כאלה. כי התפילה אינה זמן לפלפול ועיסוק בהשערות מחשביות. אלא היא חייבת להיות ודאית. כך אומר הרב בעולת ראייה, בהקדמה שם אומר על התראייה, בלימוד, לעומת זאת, יש מקום לביורים מסוג זה. אתה עכשיו בתפילה, הקיץ בגור חמך, זה לא מה שתקים, מה שתקים אותו, זה תפילה, אתה בזמן תפילה מסביר הרב. כל מיני פלפולים זה בזמן מה? בלימוד. וכשאתה הולך להתפלל מה תעשה, כבן לי שמתחתה לפני אביו. כל מיני ביורים זה רק מה? בלימוד, בתפילה צריך להיות מה? לשפוח את הרגש, עולם הרגשי. אז אתה מנסה לעשות פלפולים במה? בכאן ציפור, בזמן תפילה, שתקים אותו. שם מסבירים רבים משון הגמרא, שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. הגמרא מסבירה שמה? אתה אומר זה רחמים, אבל כל זה זה מה? זה דין. מרן הרב קוק מסביר שרחמים הוא דבר שאין חובה לעשותו. אלא עשייתו היא חסד לפנים משורת הדין. זה מה זה? כמו הרב קוק מסביר, מה בעצם כמו הזוהר. שמה? שמסביר, שראינו את זה בשם ישמואל וכן הלאה, שמה? שאתה שולח את האם, אתה רוצה לשלח את הרחמים ומה לקבל את הדין. אז רחמים, אין חובה לעשותו. עשייתו חסד, לפי משורת הדין. מידת שילוח הכן אינה חסד או ויתור, כי משפט ודין גמור. איך זה יכול להיות דין גמור? גזרה וחוק איתן. שילוח הכן אינו מתכון להתפרצות רגשות של רחמים. זה דין! גזירות משפטי צדק אלה יתגלו בכל בירותם בבוא הזמן. אני לא מבין. הזוהר מגיע לך, זה למה? זה כאילו כל אחד מוצא משהו סימבולי בעולם. אתה שלח את האם, אתה גלה כאן מה? שאתה צריך לקבל את המלך, את הדין. אז למה המשנה אומרת, על כאן ציפור הגינו החמך, הגמרא אומרת, שתקין אותו? מה אתם עושה לעורר עכשיו בתפילה, בפלפולים? עכשיו... צריך לעורר מה? תפילה זה לא זמן מתאים לכל הפלפולים האלה. מה זה רחמים, דין? זה לא שייך. זה אתה יכול לעשות בעולם הלימודי. בגלל זה לא שייך להכניס את מידת כן ציפור. מה אתה שולח את האם, רוצה להביא את האבא, זה לא פשוט. זה לא עושים את זה בזמן תפילה, זה עושים את זה בזמן לימוד תורה. עכשיו, על פי זה אפשר להבין מה שגם הרב צוריאל מסביר, בעניין של המהר"ל שמביא כאן. שאמרם לוי, בתפארת ישראל פרק ו', מידת שילוח הכן. הרמב"ם מפתיע שהוא כל הזמן מביא את הנקודה הזאת שמבואר שהמצווה היא חמלה על האם. מה זה המצווה הזאת? אתה רוצה לרחם על האם, אתה לוקח את הבנים, אתה מגדל את הילדים, אתה צריך חכמים, ככה אומר הרמב"ם במורה נבוכים, ג' וח'. והדברים מרפסים מגרא, כי זה נגד משנה מפורשת. כתוב שימי יגיעו רחמיך ושתקים אותו. איך אתה אומר הרמב"ם שזה רחמים? הרי זה דין! ואין בחז"ל שום מחלוקת בדבר. אלא אם כן יש דעה שהם שומר, דבר הרידבא, שהרמב"ם במורה נבוכים כתב לתלמידו דברים שהוא בעצמו לא היה סבור כך, אלא כלומר, ממורה נבוכים אתה לא מקשה. מבחינת אותו דחית הבקבקה, שכתוב שמורה נבוכים הוא בא להסביר לתלמידו, ויש לנו הרבה דברים במורה נבוכים, שהוא מנסה להסביר לתלמידו, אז זה לא ראיה לכל מה שדעתו של הרמב"ם, ובגלל זה אפשר להסביר ככה דבר הרידבא. אז יש כאן משהו אחר. הרמב"ן אומר, שלא כמו הרמב"ם, לא שאתה מהמצווה היא כדי לרחם על העופות, לטובת העופות, אלא שהקדוש ברוך הוא רצה לנטוע בליבותינו מידת הנדיבות והחמלה. מה זאת אומרת? אתה מתייחס מה? לבעלי חיים בצורה ראויה. מה הנדיבות והחמלה? בואו נראה. המהר"ל אומר, נראה, גם זה לא נראה נכון בעיני המהר"ל. הוא אומר שהמצוות של עצמם הן הגזרות. מעל מכל השגות, זה גזרה. ולפי דבריו, כך אומר המהר"ל, גם אי אפשר לנו להגיד שהמצוות נתנו לנו כדי שנזכה לחיי עולם הבא. אמנם יוכל להיות שכדין תוספת ברכה, יהיה לנו סוף סוף כל סוף תועליות רוחניות או גשמיות מהמצוות, אבל ודאי לשם כך ניתנו אלינו לקיים כמה כגזרות. אתה לא מבין הכל, מנסה להבין משהו, בסדר, אבל זה גזרה שאנחנו, משהו עליון שכל שבוכן מעורר. בואו נסיים במהלך, כשאני רוצה לראות את המהלך, לעשות פאזל.
אנחנו מקיימים את זה בשביל לעשות את הרחמים. יש קדוש ברוך הוא נתן לנו את הטעם של הרחמים, זה קדוש ברוך הוא. אני מקיים את זה כי זה גזרה, לא אכפת לי מה קדוש ברוך הוא רוצה. אני מקיים את זה כי זה
מה
קדוש ברוך הוא רוצה,
ומה
מאוד
מלמד
אותי, זה
שלא
מלמד אותי.
אז זה שם קושי. האם זה רחמים ודין, כל הפלפולים של הראשונים דנים בזה. אם הרמב"ם מתכוון שזה רחמים, או שם, או להסביר הפוך, זה בדיוק דין. בגלל זה כתוב, גם שם אומרת, הכנגד יצפו יגיעו רחמך, שתקין אותו, למה? מה אני עושה לעורר רחמים? זה למה גזרות. אז הרב קוק מסביר את זה כביכול שאתה רוצה לעורר בתפילה, זה לא מתאים, זה ביאורים. זה נקרא חנירה. כך כמו שהסברת, ככה הסברת הרב קוק. אבל אנחנו נצא, בוא נחבר את הרב קוק, כמו שאתה אומר, ונראה, כי אני רוצה לראות איך הנגלה והנסתר כאן מתחברים. לפי הרגל שלנו וטיב חינוכנו, ודאי גישת המהר"ל קשה לנו לקבל, והיא טעונה הסבר רבתי. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא גוזר לנו דברים שבלי שיש לנו בהם שום נימוק וטעם? מה זה הגזירה הזאת? ונראה לומר בכך, כי ישנה מטרה אחת ובלעדית לכל עבודתנו את השם. והתבטלות והכנעה מוחלטת. כאשר האדם טוב, הוא מטיב לאחרים בגלל שהדבר תואם את הכרתו ושכלו. למה אתה עוזר לו? תשמע, זה ראוי, זה מנומס, זה דרך ארץ, זה... יש נקודות שאתה מגיע, עד הסף הזה מגיע כרפשת המים בתורה. בתורה אומרת לך, אין חוכמה ואין דבורים ויצא כנגד השם. אתה מגיע לנקודות כאלה של זה, שהפי שכלו, יש גם משהו מעבר. ובאמת הוא אינו עובד השם, אלא הוא עושה לפי מצפונו האישי, ועובד עצמו. אתה עובד עצמך, למה? כי אתה מבין, זה מקובל עליי, זה אני עושה, זה לא, לא. אם אתה בכלל עובד הקדוש ברוך הוא, מה צריך לעשות? מה שאמר, אני הולך בקדוש ברוך הוא, אין חוכמה ואין דבורים ויצא כנגד השם. ואז זה מתאים למה שהרמב"ם פסק. הלכות מלכים, בסוף פרק ח'. שכאשר חסיד מן אורות העולם יקיים אחד מהמצוות מפני הכרתו המוסרית ושכלו, בכל זאת הוא לא יזכה לחיי עולם הבא. כי סוף כל סוף, הוא איננו עובד את השם, את המצפון של עצמו. כל המצוות בנויות על עיקרון של ענווה של האדם מפני רצון השם. ולא מפני רצון עצמו. ונפלא הדבר שמרי עמדין כתב, בעצם כתב הנציב, ככה מסביר את זה, שהוא עדין כאשר יהודים המקיים מצוות, לא בכוונה תחילה בגלל ציווי השם, אלא בגלל שליבו טוב עליו, והוא מבין שדבר נאה ויהיה. זה יפה, אני מקבל על הדבר. הוא לא יקבל כך שכר לעתיד לבוא. ואז מהר"ל הסביר את הבהרת האווירה הרצויה לקיום התורה ומצוות, כאשר הסביר עניין קורבנות, כשאדם יכיר על ידי כך אפסיות עצמו ואפסיות כל היקום, והדבר מבואר יפה על פי הרב מלכות יסודי התורה. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את המהלך פה. שלוח הקן זה, יש בה מצווה שאנחנו מנסים לברר את שורשה. אנחנו מנסים לברר את זה לפי הנגלה ולפי הפנימיות. בפנימיות ראינו שמסביר זה איכות ימים. למה? כי זה פעולה שאתה מעורר את הנשמה, מוציא את הנשמה החוצה, משאיר את הגוף. הכלי יקר מסביר זה חידוש העולם, הקשר הזה בין הבורא והנברא, שהקדוש ברוך הוא קשור אליך. אז יש קשר בין, כן, אתה מראה את החידוש העולם, שבעצם ככל שאנחנו עולים בדרגות, יש קשר בין הבורא והנברא, לא כמו שהמסביר הפילוסופים שהקדוש ברוך הוא עזב את העולם. אתה משך את האם ואת הבנים תיקח לך. ובאת ישראל מסביר שמה שיש בה איזה משהו עמוק של לאור מידת, איזה מידה שאתה אם, זה, זה רחמנות וה, ואיזה הדין, מה אתה עושה? אפשר לך את, את האם, את הרחמנות, ולהשיג מה? דווקא מידת, מידת הדין. עכשיו מסביר גם כן, אחרי זה ראינו שמשמואל, שמלך לכמה קצוות של האיכות ימים, שזה, אתה זוכר, אליהו הנביא ולמשך תתקנו, אז מה זה, ואז הוא מסביר את זה, שאדם עוסק בגשמיות ומתגשם, ודווקא בדרך, מה אתה עושה? אתה מנסה להרים, להרים את עצמך, להעיף את עצמך למשהו עליון. למה? שאתה עוסק בעולם גשמיות. אז אתה בא בגשמיות. אז בא איזה מצווה שאין לה, אין בה טעם, ומה אתה עושה איתה? אין בה טעם, אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, למה? ככה. ואז זה יכול להעיף אותך אפילו שאתה נמצא בשיא הגשמיות. וכך גם מסביר, הוא זוכה לגילוי אליהו. מה זה השם שמונה אומר? שאתה נראה לך שאתה מבין משהו. מה זה גילוי אליהו? זה לא משהו על פי השכל. זה משהו שבא, שמה? וזה הנקודת העומקה של השיעור. אם אתה, וזה מה שמסביר גם הרב קוק. הקן ציפור הגיעו רחמך, אם אתה משתקים אותו, אומר, אומר הרב קוק, אם זה, אם זה בדרך התפילה, אז משתיקים אותו, כי זה לא מתאים הביורים האלה. אבל אם אתה בא דרך מה? בתפילה עצמה, עכשיו מה זאת אומרת? אדם משיג השגה. הוא אומר, אני לא מקש בחו, מה? לא מבין. הולך עם הקש בחו. אתה זוכר למה? לגילוי אליהו. למה? כי בשכל, זה כבר לא גילוי אליהו. זה מה שצריך להפיס שכלך. ואתה אומר, קשור, אני הולך איתך, מה, בעיה, בעיה שהוא המים, הולך איתך, לא, לא מבין, הולך איתך. אז יש הערה מלמעלה למטה. מה אתה זוכר? לגילוי אליהו. אומר השם משמואל, אתה חושב שאתה לא גולה זוכר? לא, אתה תזכה. זה שיש דברים, יש כאלה גילוי אליהו שמתגלה לך פנים מפנים, ויש כאלה שמתגלה בזה, זה הערה. אבל זה בעצם, זה בעצם הנקודת העומק, זה, פשוט שולך, כן, היא הנקודה הכי פנימית באיך התורה, שמה? שאומר, כאן ציפור גיוחד משתיקים אותו, למה? כי זה נראה שיש איזה עולם פנימי מסתתר. ואז אתה אומר, רגע, אני מנסה להבין אותה. לא. כאן תעצור. השאלה אם אתה עכשיו הולך בקדוש ברוך הוא בעצם באמת, וזה בעצם הסוד שאומר הזוהר. אתה מנסה לעורר, מה זה רחמים? תעזור לי, כי אני ראוי, כי אני ככה, כי אני ככה, כי אני הבן שלך, כי אני זה. אני רוצה ישר את הקדוש ברוך הוא. לא משאיר כפוע, אני רוצה, האמא תסבירי לאבא למה, לא, האמא אל תסבירי, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, משאיר את הכל. זה זוכים להערה מאוד מאוד עליונה. כי שולח הקן זה נקודה בתורה, שכל שנתחיל להעמיק בה ולהתפלפל בה, משתקים אותו. כי היא עולם יותר פנימי. אתה עושה כזה, כאילו, כזו מצווה מצד העמק, מצד העומק, אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא באש ובמים, אתה זוכר למה, לאיזה גילוי? גילוי האבא. גילוי מה? גילוי של בחירת גילוי אליהו. גילוי המשיח, זה מה שהסביר כאן, השם שמואל. זה הסוד העמוק. זאת אומרת, כל משהו שאנחנו מנסים להסביר, כל מיני רבדים פנימיים, שבאמת הם פנימיים, מהזוהר הקדוש. והזוהר הקדוש מצביע לך איך משיגים את זה. איך משיגים את זה? כי יכול אתה שייך את האם ותמיד תיקח לך, מה זה? תנסה להשיג את זה? אין. זה נקודה שבה כל פעולה שאתה זה, כמו הרמב״ם, זה רחמים, זה דין. אתה אומר כאן, אני הולך, ואתה מגיע לעולם השתיקה. מה זה משתיקים אותו? זה משהו מעבר למילים. זה גילוי אליהו. יש מצוות שאתה הולך מקדוש ברוך הוא ממש. ובגלל זה זה גם בשיא הגשמיות, שאתה בדרך מסביר השם שמואל, אתה בדרך, בגשמיות. אתה אומר, אני אוהב אותך, אני בגשמיות, אבל אני לא מבין, אבל אני איתך. בום, אתה קבל איזה הרע, בתוך גשמיות, בדרך. זה לא בבית, בדרך, בשג השמיעות. זה מוציא אותך. בבית אדם מיושב בדעתו. בדרך, זאת אומרת, אדם לא מיושב בדעתו, מקבל משהו עליון. זה, למה זה בכלל עתיד לבוא? זה זוכה לאיכות ימים. למה איכות ימים? כשאדם הולך מקש בחור, עוזב את הצדדים השכליים, והגשמיים כביכול, הולך מקש בחור, מקש בחור, ככה אתה הולך איתי? תקבל עוד הערה רוחנית שמה שתתן לך כוח גם בגוף עצמו. למה? כי כל העניין שאדם לא איראני אדם וחי. שאדם בעצם, אם הוא מנסה להשיג משהו, אז הוא צריך לתנתק מהגוף. אבל אם אדם משיג את הקדוש ברוך הוא, אני עוזב את הכל, אני רק איתך. ככה גם אדם מקבל שפע בתוך החיים עצמם. למען יחיו ימיך על האדמה. אז זה מצווה נדירה עמוקה פנימית שהיא מצביעה על כל המצוות. כל המצוות. זה מצוות שילוח הקן בסודה שהראשונים דנים בה להראות שזה נקודה שאדם עולה. כמו שהרוק מסביר שיש הבדל בין תפילה לבין תורה שבה אתה יכול לזכות אפילו גילול יהו שאתה משאיר את הצדדים השכליים שיכול להיות רחמנים גזרות וביאורים ואתה בתפילה עכשיו אומר אני הולך איתך מה שיש איתך באש ובמים, אז הוא זוכה, שזוכים מתוך המדרש, כמו שהמדרש מביא, לאליהו הנביא ומלך המשיח. שנזכה לקבל את העולם השתיקה, משתתקין אותו, מה זה משתיקין אותו? זה לא שזה כי וכו משתיקים אותו, אלא תזכה עולם הדממה, עולם הרוחני, שזה בחינת גילוי אליהו, שאדם זוכה למצווה הזאת. מצווה עמוקה מנדירה, שנזכה מתוך כך לעולם העליון הזה, שהולכים לקדוש ברוך הוא, ואז נזכה לאליהו הנביא, שיבוא, ברבי יבוא ויגלנו מלך המשיח יחד עם מלך המשיח ורבי אמנו, אמן. שבת שלום.